אנחנו בפרשת חוקת. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. אומרים המפרשים, מה זה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול? אם בן אדם חש, כך אומרים בדרך צחות, אם בן אדם חש שאין בו מום, אני ברוך השם מושלם, אני צדיק, אני פה בעולם רק בשביל לתקן אחרים, כן? זה מטרת יהודי, לצורך זה הורידו נשמה כל כך גדולה כמוני לעולם, אבל אני ברוך השם לא חסר לי כלום. אם אני מרגיש אשר אין בה מום, מה זה מראה? אשר לא עלה עליה עול, אין לך בכלל עול מלכות שמיים. אם היה לך עול מלכות שמיים, היית יודע כמה מחויבותנו לעבודת בוראינו, היית מבין כמה אתה רחוק מהשלמת הייעוד. אבל למה אתה מרגיש כל כך טוב עם עצמך? למה אתה מרגיש שהם בחמום? כי לא עלה עליך עול. אם היה לנו עול, אם היינו יודעים מה אנחנו מחויבים, היינו מבינים כמה אנחנו צריכים להתאמץ. אומרים חז"ל, פרה אדומה, מה מטרתה? תבוא האם, קנח צועת בנה. מי הבן של הפרה?
העגל.
תבוא הפרה אדומה, פרה אדומה היא בבחינת כפרה על חטא העגל. צריכים להבין איך הפרה אדומה מכפרת על חטא העגל, חוץ מהדמיון החיצוני של זו פרה וזו עגל, זה אמא וזה הבן. איך אמורה הפרה האדומה לכפר על חטא העגל? אנחנו מצאנו הפרש מעניין מאוד בין חטא העגל לבין מצוות פרה אדומה. לכאורה הפרש הוא ממש היפוך המגמה בין שניהם. נשים לב, במעשה חטא העגל, מה זה היה? בניין או סתירה? בניין. לקחו כסף, לקחו זהב ובנו איתו עגל. ועם כל זה, העגל הזה נבנה והיה וקם ועמד לתפארת, אבל זה בניין שמשמעותו היא סתירה. הרס של עם ישראל, קלקול גדול, פרץ גדול היה בעם שמתו עם רב מתוך עם ישראל. זה מעשה שאנחנו משלמים עליו עד היום, ביום פוקדי ופקדתי. זה בניין שמשמעותו סתירה. לעומת זאת, בואו נראה מה קורה בפרה האדומה. מה אנחנו עושים? לוקחים פרה שלמה ותפארת, אפילו יפה, אדומה, לא סטנדרטית, שוחטים אותה ושורפים אותה. מה זה, בניין או סתירה?
סתירה.
זה סתירה. ומאידך גיסה, מה אתה רואה אחרי הסתירה הזאת? שורפים את זה, אפר, מערבבים את זה עם מים, סתירה גמורה. מההרס הזה יוצא בניין. את זה אתה מזה על האיש שזקוק לטהרה, הוא מתאר מן התומעה החמורה ביותר, מתומעת פרה אדומה. יכול לאכול בקודשים, יכול להקריב קורבנות, יכול הכל, נהיה טהור. מפה למדנו את מה שחז"ל אומרים, סתירת נערים, סתירת זקנים, בניין, או בניין נערים, סתירה. מה שהזקן סותר, אתה אומר זה סתירה, הוא הרס, הוא קלקל, זה הבניין הגדול ביותר. זה סתירה שהיא לצורך בנייה. לעומת זאת אתה אומר, הנה בוא תראה מה אנחנו עשינו, מה אנחנו בנינו, שזה עצמו, הבניין הזה עצמו, מה הוא? זה עצמו סתירה. זה עצמו סתירה. על מה? אני אתן דוגמה. אנחנו מצאנו שכאשר שלמה המלך נפטר, היו צריכים להמליך מלך אחריו, אבל שלמה כל ימיו היה קושי גדול לעם בגלל המיסוי הרב ששלמה הטיל עליהם. מצד אחד היה להם שקט תקופה ארוכה, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מצד שני היה מיסוי גדול ביותר, צריך לשלם מס למלך, וארוחתו של המלך הייתה גדולה ונכבדת ביותר, ועל ידי זה היו צריכים, כל החלק הזה היה נופל על העם. כאשר בא רחבעם למלוך, אמרו לו העם, חביבי, אותך אנחנו לא מקבלים כמובן מאליו, אנחנו רוצים תנאים, אנחנו רוצים תנאים. אומר להם רחבעם, בסדר, תנו לי 3 ימים, אני אחשוב, אענה לכם תשובה. הלך רחבעם, שאל את הזקנים, אמרו לו הזקנים, אנחנו מייעצים לך, אתה תגיד לעם, כל מה שאתם תגידו מקובל עליי. מה זאת אומרת? מה אתם חושבים, שאני מלך לכם? אני הולך להיות עבד לכם. אני באתי רק לשרת אתכם. כל התנאים מוכנים, כל התנאים מקובלים עליי. מה שתגידו, הכל אני מוכן לקבל. ולאט לאט, אחרי שתתבסס מלכותך, אז כבר תוכל לשלוט ביד רמה, ומי יאמר לו מה תעשה, ומי יאמר לו מה תפעל. שומע את זה רחבעם, לא מתאים לו. מה? אני אכפוף קומתי? אני אגיד להם שאני עבד להם? מה זאת אומרת? לא יתאים לו. הלך שאל את עצת הילדים. הילדים זה אלה שגדלו איתו. אלה החבר'ה מהתיכון, מהזה. הלך שאל אותם. מה אתם אומרים? הוא עשה חשבון כזה. הזקנים הם היו אלה שהיו עם שלמה אביו. הם לא מכהנים עכשיו. כיוון שכך הם לא אמורים להפסיד כלום. מה אכפת להם להגיד תוריד את הראש? מה אכפת להם? מה אכפת להם? זה לא הראש שלהם. מה אכפת להם להוריד את הראש? אבל הילדים, אם אני אגיד תוריד את הראש, אז הם גם צריכים להוריד את הראש שלהם. הם בטח לא יעצו לי כזאת עצה. כי הילדים זה אלה שאמורים להיות איתי בקבינט, זה אלה שאמורים להיות מקבלי המשרות. הלך שאל אותם, ובאמת כמו שהוא ציפה, ככה היה. אמרו לו הילדים, מה פתאום? אתה תגיד להם, אבי היכה אתכם בשוטים, ואני אכה אתכם בעקרבים. תגיד להם, קוטני עבה ממותני אבי. קוטני האצבע הקטנה שלי יותר עבה מהמותניים של אבא שלי. אבא שלי היכה אתכם בשוטים. שוט, זה שוט, זה כואב, אבל זה בלי קוצים. אני אכה אתכם בעקרבים. תדע לך, אתה מההתחלה, אם אתה לא הופך שולחן, אין סיכוי שאתה תקבל שלטון. אתה חייב להראות לכולם מי הגבר בבית. הלך אמר את זה לעם. העם שמעו את זה, נפוצו כל אחד למקומו, אמרו איש להולך ישראל, לא רוצים את רחבעם, לא מעוניינים בו. הלך ירובעם, הלכו לקרוא לירובעם, ירובעם ארגן מרד, הלכו נמשכו אחריו 10 שבטים, מאז נתפלגה הממלכה, ועד סוף הגלות, כמו שדווקא היום קראנו, שנגמרה מלכות יהודה וישראל בארץ ישראל, גלו לחלוטין. איפה היה נעות זרע הפורענות? שמה. שמה בעניין הזה שהלך רחבעם אחר עצת הילדים. אז הנה, עצת הילדים מה הייתה? בניין או סתירה? עצת הילדים הייתה בניין. תראה להם מי הגבר, מי שולט כאן, קבל מלוכה. ומה היה מזה? סתירה והרס. הרסו לו את המלוכה. שלח את האחראי על המסים לגבות את המס, את אדוני רם, כמדומני זה היה. שלח אותו לגבות את המס, וזה, אוה, הם רק ראו אותו. זה הזכיר להם את כל המסים הדרקוניים שהיו משלמים בתקופתו של שלמה. הרגו אותו. ברח, גם כמעט הרגו את רחבעם עצמו, ברח במרכבה אשר לא, נמלט. מה קרה? ככה זה כששומעים לעצת הילדים. לעומת זאת, הזקנים, עצתם הייתה סתירה. מה הם אמרו לו? תתבטל. תגיד, אני כלום, אני שום דבר. אתם הראשים, אתם הנכבדים, אתם פה העיקר, אני פה תפל. תתבטל לפניהם. ועל ידי זה, אתה בסופו של דבר תצליח לבנות ולבסס את מלכותך. והנה אנחנו רואים שעצת הזקנים, אף על פי שהיא לכאורה בתחילתה היא סתירה, אבל זה הבניין הגדול ביותר. זה מה שמלמד אותנו, עניין הפרה האדומה. אל תחשוב שאתה רואה איך סותרים את הפרה, זה הרס. סתירה זקנים בניין. וזה עצמו יהיה כפרה. שאלו, איך פרה אדומה מחפרת על חטא העגל? מה הקשר בין השניים? אלא מה, שמה הלכתם ובניתם בניין של סתירה. בוא עכשיו תסתור סתירה של בניין. זה התיקון. באותו מקום שבו הם קלקלו, שהלכו לבנות בניין שהוא עצמו סתירה, בנית עגל שהוא הרס, תבוא עכשיו תהרוס שזה בניין, כדי להראות שכל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל. מי שעושה את רצון השם בסופו של דבר לא יוצא מופסד. היה מעשה עם הרב מוולוז'ין. מסופר על רבי צלם מוולוז'ין, הוא היה ראש ישיבת וולוז'ין, ובתקופתו היו הרבה מתנגדים לישיבה מהקטות, מהקבוצות של המשכילים למיניהם, כל מיני מלחכי פנחה וכל מיני מוסרים למיניהם שהלכו ומסרו את הישיבה לממשלה הרוסית, שבישיבה לא מלמדים שפות ולא מלמדים את שפת המדינה ולא מלמדים לימודי חול, הכל כדי להצר לישיבה הקדושה והמעתירה. ואז מהממשלה הוציאו חוק שהם צריכים ללמד לימודי חול שעתיים ביום, אם לא סוגרים את הישיבה מפזרים את הבחורים. שתבינו, ישיבת וולוז'ין הייתה אז הישיבה היחידה, למדו בה מאות בחורים, והייתה הישיבה היחידה ברחבי אירופה, לא הייתה עוד ישיבה. כאשר שמע את זה רבי צלה מוולוז'ין, הוא החליט רבי צלה שהוא סוגר את הישיבה. אמרו לו, כבוד הרב, יש פה בישיבה מאות בחורים, והבחורים האלה עכשיו התפזרו כל אחד למקומו, כדאי להפסיד מקום תורה? אז מה? אז שעתיים ביום ילמדו שפות, שעתיים ביום ילמדו רוסית, ילמדו אלגברה, מה יקרה? אבל לפחות 12 שעות אחרי זה ילמדו תורה. לפי מה שאתה מציע, זה שבכלל התבטלו גם מלימוד תורה. אמר להם רבי צלה מוולוז'ין, כאשר נחרב בית המקדש, עלו פרחי כהונה ולקחו את המפתחות וזרקו אותם לשמיים, ואמרו, ריבונו של עולם, עשינו את המוטל עלינו, מכאן ואילך עשה אתה את המוטל עליך. אומר להם, אני קיבלתי מאבי הוראות איך נראית ישיבה, אנחנו קיבלנו מרבותינו מהו צביונה של ישיבה. ישיבה זה לימוד תורה נטו, אין דבר כזה ישיבה עם מקצועות חול, אין בריאה משונה כזאת, ואם תראה כזה מקום הוא נידון לכישלון. אין, לא תשמע על אדם אחד גדול שיצא מכאלה מקומות, אחד, יש מקומות שכבר קיימים עשרות שנים, איפה הגדולים שלהם? מאיפה הם יצאו? כל הגדולים שלהם יצאו מהישיבות הקדושות, כי אין, אי אפשר להמציא את הגלגל. יש דרך איך לומדים תורה, תורה צריכה להיות בטהרתה, זוהי עצת הזקנים, וכל הנוטה לצא מן הזקנים אינו נכשל. אמר להם, לא מתפקידי להחזיק את הישיבה שלא על פי דרך השם. דרך השם זה לימוד תורה בטהרתה, פח השמן הטהור בקדושתו. רוצים לערב איתו זמורת זר? לא בבית ספרנו, אני לא אעשה דבר כזה. לא כך נראית ישיבה. סגר את הישיבה, הבחורים התפזרו, היו הרבה שערערו על מעשיו של רבי צלה מוולוז'ין. והבן שלו כותב שהדבר הזה שבר את ליבו של אביו, והוא כותב שזמן לא רב לאחר מכן רבי צלה מוולוז'ין נפטר משברון לב ומצער, כי הישיבה הייתה החיות שלו, זה היה חיותו. אומר החפץ חיים אחרי שנים, אומר, בואו תראו, אז הרבה לא קיבלו את מה שעשה רבי צלה מוולוז'ין, אבל בואו תראו מה קרה בעקבות זה. חזרו כל הבחורים, כל אחד למקומו, הרי באו מכל אירופה כדי ללמוד בוולוז'ין, חזרו כל אחד למקומו, התאספו הבחורים במקומותם, ונפתחו לא ישיבה אחת, עשרות ומאות ישיבות בעשרות ומאות ערים ועיירות ברחבי אירופה, נפתחו על פי המודל של ישיבת וולוז'ין. אותו נחל עצום שזרם בוולוז'ין שילח ערוצים לכל המקומות, לכל העיירות, ובאותם מקומות יפתחו ישיבות, ישיבת פינסק וישיבת גרודנה וישיבת רדים, בלי סוף ישיבות, וישיבת פונוביץ' שגם הייתה עוד בחוץ לארץ, וישיבת סלבודקה וכנסת ישראל, ואלה ואחד ישיבות נפתחו. ממי? מאותם ערוצים שהוציאה אותה ישיבה, ישיבת וולוז'ין. הוא אמר, תארו לעצמכם שישיבת וולוז'ין הייתה ממשיכה, איפה היה כל התורה הזה? הוא אמר, הרי ישיבת וולוז'ין החזיקה כמה מאות בחורים בישיבות הללו, שאחרי סגירת הישיבה, הוא אומר, מאות אלפי בחורים למדו, ואם לא מאות אז עשרות אלפי בחורים. היו הרבה שלא היו שולחים את הילד שלו לישיבה עד וולוז'ין, אבל יש לו עכשיו ישיבה פה ליד הבית. נפתחו מאות ישיבות בכל עיר ועיר, מאותם גרעינים של מאותו גרעין של וולוז'ין שהתפרק ונזרע באלף ואחד מקומות, צמחו משם ישיבות חדשות. מסקנה, מה שנראה לך סתירה, סתירת זקנים בניין. הנה הוא סתר את הישיבה, הלכת להרוס ישיבה, לך זה נדמה כהריסה. זה הבניין הגדול ביותר, ההריסה הזאת, זאת התקומה. זה ההריסה שנדמת לך היא עצמה הבניין. לעומת זאת יש כאלה שהולכים ועושים מעשה של בניין, אבל זה הריסה. אנשים באו לכאן לבנות את הארץ, אבל מה הבניין הזה? הריסה. הרסת את העם, הרסת את נשמתו, הרסת את חיותו, לקחת ממנו את היקר והקדוש לו, לקחת ממנו את התורה. המיליון ילדים לא יודעים מה זה שמע ישראל. אנחנו בנינו, אנחנו הקמנו, תודה רבה לך. מי צריך את האצטדיון שהקמת? מי צריך את הכנסת שהקמת? מי צריך את מגדל השן ואת בנייני בית המשפט שהקמת? מי צריך את כל אלה? מה אלה? זה נקרא לכאורה בניין, אבל זה סתירה. על חורבותיו של עם ישראל הקמת את זה. איפה עם ישראל? איפה אותם צדיקים, קדושים וטהורים שבאו ממרוקו, מעיראק, מתימן? איפה כל אותם אנשים? מה עשית מהם? הרטלת אותם מכל המצוות, הרטלת אותם מהאמונה שלהם בבורא עולם. איפה שמענו בתי כלא מלאים בפושעים, ברוצחים, באנסים? איפה היו דברים כאלה פעם? הנה, בנינו בניין, רשעים, סתירה. סתרת את עם ישראל, הרסת את עם ישראל, קלקלת את עם ישראל, בנינו. אתה יכול להתווכח על זה שבנינו? בניין נערים, סתירה, אתה הרסת וקלקלת. מצד שני, כשהזקן סותר, אז עד רבה, זה נדמה לך כסתירה, אבל בסופו של דבר זה בניין. בסופו של דבר בזה רק נעשה הקיום. וזה עניינה של הפרה האדומה. פרה אדומה לכאורה נדמה לנו כאילו עשינו פה סתירה. לוקחים את הפרה, הורסים אותה, סותרים אותה, שורפים אותה, אומרים לך, תדע לך, בזה עצמו יש קיום, בזה עצמו התהרה מתקבלת דווקא על ידי הסתירה. נתקדם. עוד נושא שמופיע אצלנו בפרשה זה עניין של מי מריבה. חטא מי מריבה מופיע בפרשתנו. בפרשה אנחנו רואים, לא ניכנס עכשיו לחטאו של משה, מה היה בדיוק, אני מאוד ממליץ ללמוד את האורח חיים הקדוש. הוא מביא 10 פירושים להסביר את חטאו של משה וסותר אותם אחד לאחד, ומביא פירוש משל עצמו. וכבר אמר אחד מגדולי ישראל שהוא לא רוצה ללמוד את פרשיית מי מריבה. למה? כי הוא אומר, כל מי שלמד את הפרשייה הזאת מדביק עוד חטא למשה. אם אני אלמד, אני אדביק לו עוד חטא. כל אחד מוצא בו עוד חיסרון, כל אחד מוצא בו משהו מחודש. אני מעדיף לא לחפש אצל משה רבינו חטאים. אז בואו נראה כמה רעיונות על העניין הזה. כתוב שכשהשם שולח את משה, הוא אומר לו, קח את מתך ולך ודבר אל הסלע. וירא משה את ידו ויך את הסלע במתהו פעמיים, ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם. הוא מכה את הסלע פעמיים. אם ניקח את המילה סלע ונכתוב אותה במילוי אותיות, כן, תכתבו סלע סמך, את האות סמך, את האות מם, את האות חף, סמך. אחרי זה למד, האות למד, האות מם, האות דלד. ואחרי זה עין, האות עין, האות יוד, האות נון. מה יצא לנו? תקה את הסלע פעמיים. קח את השלוש אותיות הללו, סמך, למד, עין, תקה פעמיים. כל אות תקה פעמיים. כל מילה, דהיינו, סמך, תקה פעמיים. מלפניה תוריד את האות סמך ואת האות חף. מה המילה סמך? מה נשאר לנו? מם, נכון? הלאה, סלע, למד, תקה פעמיים, תוריד את האות הראשונה והאחרונה, את הלמד ואת הדלד, נכון? איזה אות נשארה? מים. דלד. סליחה, מם. מם. לאחר מכן, סלע, האות עין זה האות האחרונה. עין, יוד, נון. תקה גם אותה פעמיים. מלפניה את האות עין ואת האות האחרונה שזו נון. מה נשאר לנו באמצע? יוד. מם, יוד, מם. הקה את הסלע פעמיים מלפניו ומאחריו, ויצאו ממנו מים רבים. אז קיבלנו את המילה מים. מקים את הסלע פעמיים מלפנים ומאחור, ומשם יוצאים מים. עוד נושא בפרשה שלנו זה הנושא של הנחשים השרפים. לקראת סוף הפרשה אנחנו רואים, ותקצר נפש העם בדרך, וידבר העם באלוהים ובמשה, למה אליתונו ממצרים למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. ויבוא העם אל משה, ויאמרו, חטאנו, כי דיברנו בהשם ובך. התפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש, ויתפלל משה בעד העם. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחושת וחי. עשה לך שרף. נשים לפה, יש דבר מאוד מעניין. בהתחלה כתוב, וישלח השם בעם את הנחשים הסרפים. כשביקשו העם ממשה שיסיר מעליהם את המוות הזה, הם אומרים לו, ויסיר מעלינו את הנחש. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, הוא אומר לו, עשה לך שרף. העם מבקשים, תסיר את הנחש. השם אומר למשה, תסיר את השרף, תעשה לך שרף. כשמשה עושה, ויעש משה נחש נחושת. בפלא עצום. בהתחלה נחשים שרפים, העם אומרים, תסיר את הנחש. השם אומר לו, תעשה לך שרף, משה עושה נחש. מה ההסבר של כל השינוי בין המקראות? כתוב בחז"ל שכשיש פגיעה בצדיק, זה מצער את בורא עולם יותר מאשר פוגעים בכבודו של בורא עולם. השם מקפיד על כבוד הצדיקים יותר מעל כבודו. איפה רואים את זה? אצל עידו הנביא. כתוב שם אצל עידו הנביא שכאשר הוא בא להוכיח את ירובעם, כשהיה ירובעם מקטיר על גבי המזבח, והוא ממשיך ומקטיר על גבי המזבח ולא קורה לו כלום. רק כאשר הרים את ידו ואמר תפסוהו, התייבשה ידו. הבן אדם הזה עושה נגד רצון השם, עדיין הוא עובד רגיל. רק כשהוא בא לפגוע בנביא, מתייבש את ידו. השם מצטער על כבוד הצדיק יותר מאשר על כבודו. לבני ישראל פה היו שני חטאים. האבון הראשון, הם דיברו לשון הרע על הקדוש ברוך הוא, והם חטאו גם כן בחטא נחש הקדמוני שהם דיברו, כן? הם חטאו בחטא נחש הקדמוני בזה שהם דיברו לשון הרע על השם, שהרי הנחש, מה דיבר לשון הרע על השם? אמר, השם לא רוצה שאתם תהיו יודעי טוב ורע ובוראי עולמות. אז הם חטאו כנגד זה, כנגד בורא עולם, התלוננו על בורא עולם. הם חזרו על החטא של הנחש. היו ראויים להיענש על ידי נחשים. היה להם אבון נוסף שהם דיברו כנגד משה. משה נקרא מלאך, נכון? וישלח מלאכו ויוציאנו ממצרים. מלאך זה שרף. שרפים עומדים ממעלו. מי שפוגע בתלמיד חכם יענש על ידי שרף, לחישתם לחישת שרף. ולכן העונש שלהם היה על הפגיעה במשה, השרפים. נענשו היה גם נחשים וגם שרפים. כשבאו ישראל למשה, הם אומרים לו, תתפלל להשם שיסיר מעלינו את הנחש. בינינו אנחנו נסתדר, אתה מוכל לנו, אתה השרף הוא בגללך, אבל אתה משה בטח מוכל לנו, אבל כפר עלינו בעיני השם שיסיר מעלינו את הנחש. כאשר משה מתפלל להשם, הוא מבקש על הנחש. אבל מה השם אומר לו? עשה לך שרף. על מה אני מקפיד אומר לו השם? על כבודך. הם פגעו בשרף. במלאך השם הם פגעו, במשה. לכן הוא אומר לו, עשה לך שרף. אבל משה רבינו בא ומה עשה? נחש. כי משה רבינו על מה מקפיד בעצם? על הפגיעה בכבודו של הקדוש ברוך הוא. משה רבינו כביכול אומר, ריבונו של עולם, אני מוכל על כבודי, על זה אני מוכל לוותר, אבל אני לא מוכל על כבודו של השם יתברך, ולכן הלך ועשה נחש, ועל ידי זה יהיה להם כפרה על כבודו של השם יתברך, ומעידך גיסה אני על כבודי מחלתי, ועל ידי זה יסור מעליהם הנחשים הסרפים. עד כאן.